ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103 FM, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, אחרי על השידור תומר קידר, ועורך הדיגיטל כותרות השיחה ירון זאבי. והאורחת היא יהודית שם טוב, עובדת סוציאלית קלינית. אני חייבת לציין שא' שהיא חברה שלי, ב' שאנחנו שוחחנו פעם על הנושא ברדיו כאן. הנושא הוא טיפול פסיכולוגי לפי תיאוריית העצמי.
סליחה, טיפול זוגי.
טיפול זוגי. טיפול זוגי לפי תיאוריית העצמי, אבל כמובן חדשות, עדכונים, ואנחנו בתקופה אחרת. אז ערב טוב, יהודית.
ערב טוב.
שם טוב. אז בואי תספרי לנו על התיאוריה בקצרה.
כן. תראי, כדי לדבר על טיפול זוגי לפי פסיכולוגיית העצמי, אני צריכה להגיד כמה מילים על פסיכולוגיית העצמי. עכשיו, פסיכולוגיית העצמי הוא ענף של הפסיכואנליזה, שיזם אותו והקים אותו היינץ קוט, פסיכואנליטיקאי אוסטרי-יהודי, שעבד בצ'יקגו.
אוקיי.
עכשיו, הוא היה דמות בחירה בפסיכואנליזה הקלאסית בזמנו, אבל בשנות ה-60 של המאה הקודמת, הוא התחיל לכתוב דברים שלאט לאט התרחקו מהאנליזה הקלאסית, ולאט לאט זה הפך להיות משהו שנקרא פסיכולוגיית העצמי. שזה התרחקות מהתיאוריה הקלאסית, ויש שוני ביניהם.
אוקיי.
Okay. עכשיו, המושג המרכזי של פסיכולוגיית העצמי הוא העצמי. עצמי, כן, לא פסיכולוגיית האני, שזה אסכולה אחרת.
סלף תיאורי. אוקיי, עצמי.
סלף סייקולוגי.
אוקיי, אז בואי נדבר לא, על הדברים אז, המאפיינים.
כן, אז רציתי לדבר. מה זה העצמי? עצמי זה מבנה על של האישיות, מה ששומר את תחושת ההמשכיות והרציפות שלנו בזמן ובמקום, האינסטנציה שאנחנו מרגישים אותה כאני.
אוקיי.
אוקיי? ואם מותר לי לתת לך דוגמה קטנה, על ילדה בת 7, שרצתה להבין מה זה למות. אוקיי? והיא אמרה, כשאני אמות, אנשים ימשיכו להיות קיימים, ויהיה מי שיגיד אני בתוך הראש שלהם, אבל לא יהיה מי שיגיד אני מתוך הראש שלי. זאת אומרת, הילדה הזאת הבינה שיש לה עצמי, שהוא, כשהיא תמות, הוא יפסיק, ושלאנשים אחרים יש עצמיים שימשיכו להתקיים. אוקיי, זה העצמי. יש לך שאלות?
לא, זה אוקיי. עד עכשיו זה נראה לי יותר מדי מובן מאליו. זה מובן מאליו. כן, בואי נראה הלאה.
לא, זה לא מובן מאליו, כי אנחנו לא מדברים כאן על אגו, סופר אגו ואיד. זאת אומרת, אני עליון וסתמי, אנחנו מדברים על עצמי.
אוקיי, בסדר.
רגע, אני אסביר. לעצמי הזה יש שני צרכים פסיכולוגיים רגשיים ספציפיים, מיום היוולדו עד יום מותו. הצרכים הם צורך לנראות, מירורינג באנגלית, וצורך באידיאליזציה. ההדרה בעברית. מה זה אומר? הצורך לנראות אומר שאני צריכה שזולת יראה אותי, יעריך אותי, יאהב אותי, יתפעל ממני ויגיד לי את זה.
אוקיי, יבין אותי.
זה יותר מי יבין אותי. זה גם יתפעל ממני, יעריך אותי.
זה נראות.
נראות. אידיאליזציה זה אומר שאני צריכה שיהיה שם זולת אחר, שאני יכולה לסמוך עליו, שהוא ישמור עליי, שהוא יגן עליי, שהוא יפתור לי בעיות, או יעזור לי לפתור בעיות. זה זולת עצמי אידיאלי.
עכשיו את אמרת מילה, כן. שהיא מילה קשה.
כן.
נורא חשוב שנדבר, את מדברת על מושג שנקרא זולת עצמי. איזה מושג שהוא כזה חורק לי באוזניים.
כן.
אז זולת עצמי זה בעצם המישהו האחר.
זולת עצמי שלי. זה זולת של העצמי. באנגלית זה self object. זה מילה שקוהו תמציא. לא תמצאי אותה בגישות אחרות. זה אומר, זולת עצמי זה האדם שמספק לעצמי את הצרכים האלה שעליהם אני דיברתי כרגע.
וכמובן בן זוג, אם אנחנו מדברות, אני מיד רצה לטיפול זוגי, אני עוזבת את אמא כי אני הייתי רוצה שנתקדם. כן? את עושה לי עצור, את...
חכי.
כן, את רוצה שאני אלך עם הקצב ארגנטינאי.
לא, הקצב הארגנטינאי הוא סוער. אני דווקא רוצה שתלכי בקצב איתי.
אז זולת עצמי זה הזולת שאני רוצה שיראה אותי, שאוהב אותי, שידאג לי, שאני אוכל לסמוך עליו. כלומר, כל אדם זקוק לאיזה זולת, אולי כמה זולתים, שהוא יהיה בקשר... כזה שיראו אותו.
כן, עכשיו תחכי שנייה עם הזוגיות. אני יודעת שאת הולכת לשאול את זוגיות. אני רוצה להגיד שהצרכים האלה עוברים התפתחות. זאת אומרת, בינקות הצרכים האלה הם אבסולוטיים. זאת אומרת, התינוק צריך נראות ואידיאליזציה כל הזמן, אחרת הוא לא ישרוד. במשך הזמן הצרכים האלה נעשים בוגרים יותר, ארכאים פחות, גמישים יותר, יש יותר אנשים שיכולים למלא את התפקיד של זולת עצמי, וכן הלאה. אבל אנשים עם פתולוגיה נשארים עם צרכים ילדיים, לא מספיק בוגרים. עכשיו, את רוצה לשאול משהו על זוגיות?
לא, אני רוצה שנגיע לזוגיות. אוקיי, איך זה... מאיך אנחנו הולכים מכאן לטיפול זוגי. לבעיה, הרי אנחנו היום, דווקא בימי הקורונה, הנושא של זוגיות, אנשים נמצאים בזוגיות ביחד, או לא ביחד, או דרך ארצות שונות, והחשיבות של זוגיות בחיים שלנו, היא משתנה אולי, אבל בואי נדבר על אותם זוגות שלא מסתדרים ביניהם, והם הולכים לטיפול, ואת תטפלי בהם, או את וחברייך למקצוע, בשיטת הפסיכולוגיית העצמי.
אוקיי, אבל לפני שאני אדבר על זוגיות, אני צריכה לדבר על מושג נוסף של פסיכולוגיית העצמי, שהוא מאוד מרכזי, וגם לטיפול הזוגי, והוא המושג של אמפתיה.
וואלה.
אמפתיה. אמפתיה זה הכלי המרכזי, כדי להכיר אדם אחר, לראות את העולם מתוך העיניים שלו, מתוך הפנימיות שלו. ללא אמפתיה אין טיפול טוב. אוקיי? עכשיו, האמפתיה גם, אנחנו צריכים אותה, נגיד, הזולת עצמי צריך את האמפתיה, כדי להבין מה העצמי של השני צריך ממנו.
אז בואי רגע נבדיל... כיוון שנוטים להתבלבל, יש לנו את המושג סימפתיה. אז מה ההבדל?
לא, סימפתיה זה כבר משהו שצבוע בגוון רגשי. הוא נחמד לי, האדם נחמד לי. אמפתיה זה להבין אותו, בלי שום שיפוט. להבין אותו מתוך הראש שלו.
אני רק רוצה לציין, יהודית, מילו, שם טוב, יהודית שם טוב, אני רק רוצה לציין שאמפתיה יכולה להיות שלילית. כלומר, אנשים שהם נרקיסיסטים או נצלנים או אפילו פסיכופתים, יכולים לנצל את הכושר האמפתי שלהם, כדי לנצל אנשים.
כן. ועל כן. זה קוד כתב. קוד כתב שאמפתיה זה יכולת. מה אתה עושה עם האמפתיה הזאת? זה כבר יכול להיות חיובי או שלילי. ובאמת, כמו שאמרת, פסיכופתים, שדרך אמפתיה יודעים איך לנצל את הזולת. אבל בגישת פסיכולוגיית העצמי המודרנית יותר, ויתרו על זה. אמפתיה היא רק אחת. תראי, עוד לפני זה דיברו על אמפתיה חומלת ואמפתיה חובלת, מחבלת.
כן, כן.
האמפתיה החומלת היא זאת שהאדם משתמש בה כדי להיטיב עם הזולת. והחובלת זה זאת שאת דיברת עליה.
כן.
אחת מהדמויות המרכזיות של פסיכולוגיית העצמי בארץ, רענן קולקה, ביטל את הדיכוטומיה הזאת. יש רק אמפתיה חומלת. לאמפתיה החובלת צריך לתת שם אחר.
אוקיי.
אז זה עניין של מינוחים, אבל אני יודעת על מה את מתכוונת. עכשיו, ללא אמפתיה לא יכול להתקיים טיפול טוב.
כלומר, המטפל צריך את היכולת להיכנס לנעליים, אני משתמשת במינוחים המקובלים, לראות את השני דרך עולמו שלו, כן. דרך העיניים שלו.
עכשיו, קוט בהתחלה חשב על האמפתיה ככלי המרכזי לאיסוף נתונים על אובייקט המדע שהוא האדם. במהלך עבודתו הוא הבין שהאמפתיה היא גם כלי ריפוי, הוא גם מרפא. כי המטופלים שבאים אלינו הרבה פעמים כל כך זקוקים לאמפתיה וכל כך לא מקבלים אותה, שזה כשלעצמו כבר משהו שמרפא.
עצם הדבר הזה שאתה רואה את האדם כפי שהוא רואה אותו. כלומר, אני אשתמש במילים פופולריות, מבין אותו.
לעומק.
לעומק, אוקיי.
כן, כן. עכשיו, אני אומרת שאין טיפול טוב ללא אמפתיה. אבל מה זה טיפול טוב? כאן צריך להסביר. טיפול טוב מבחינת פסיכולוגיית העצמי, זה טיפול שמכוון לצמיחתו וגיבושו של העצמי של המטופל. זאת מטרת העל. מתוך הנחה שעצמי מגובש היטב, יפתור יותר טוב את כל בעיותיו.
יפה.
כי תלוי מטרת הטיפול, איך תגדירי טיפול טוב.
בסדר, אנחנו לא נתווכח על זה. בואי
אבל את רצית לשאול אותי אם אמפתיה תמיד מספיקה או משהו כזה.
לא, היה לי, רגע, היה לי, תראי, יש לי בעיה, אבל עם המושג אמפתיה, כי הרבה פעמים להבין את האדם מתוך עולמו, הרבה פעמים כשאני המטפלת שלו ואני מבינה את עולמו, הרבה פעמים קורה שאני הולכת עם עולמו, אני מיטיבה אותו, אני מבינה אותו, אבל אני לא מבינה, לא מציבה בעיניו איזה בוחן מציאות. והרבה פעמים אני אומרת, רגע, צריך להיות גבול לאמפתיה.
אז לא, אני לא מסכימה איתך.
אוקיי.
לא צריך להיות גבול לאמפתיה. מה שאני הייתי אומרת ככה, אמפתיה זה תנאי הכרחי לטיפול, אבל לא בלעדי. הכרחי, אבל לא מספיק.
אוקיי.
כי בדיוק. השאלה היא, מה את עושה עם האמפתיה הזאת שדרכה הבנת את המטופל? מה את עושה עם זה? מותר לי לתת לך דוגמה?
בבקשה. טוב, תני דוגמה.
מטופל צעיר בגיל ה-20 פלוס, מגיע אליי במצב מפורק. התקפי חרדה נוראיים, פחד להשתגע, הוא לא יודע מי הוא, הוא אומר, אני לא יודע מי אני איבדתי את התחושה, הוא לא אומר את העצמיות שלי, אבל זה מה שהוא איבד. ואני מבינה אותו, ואני מבינה שהוא מפורק. עכשיו, במהלך הפגישות שלנו, הוא סיפר דברים נפרדים בהקשרים שונים. הוא סיפר שבתיכון הוא התנדב עם קשישים וניצולי שואה. פעם אחרת הוא סיפר לי שכקצין הוא היה מפנק את החיילים שלו בלילה בשמירות עם עוגיות ושוקולד. ובטיול בהודו הוא ראה אבא שמרביץ לבן שלו, לילד, והוא הושיב אותם בבית קפה ודיבר איתם ושכנע את האבא לא להרביץ יותר לילד, אוקיי? אז אנחנו יושבים, והוא אומר לי, אני מפורק, אני לא יודע מי אני. עכשיו, אני בראש שלי חיברתי את שלושת הדברים, ואמרתי לו, אתה יודע, התיכוניסט שעזר לניצולי שואה, אך קצין שפינק את החיילים, והבחור הצעיר שעזר לאבא לא להרביץ לילד, הם אותו בן אדם.
טוב.
וזה עשה פלאים. כלומר, החזרתי לו את האחדות או את הלכידות של העצמי. אז לא מספיקה האמפתיה. שאלה מה את עושה עם האמפתיה?
תשמעי, אני, הדוגמה הזאת לא מספיק שכנעה אותי, היא בעייתית לי.
אוקיי.
היא בעייתית, אבל לא, לכן בואי לא נתעכב עליה.
אוקיי.
בואי נתקדם הלאה. את אומרת אמפתיה, להבין את הבן אדם, שהבן אדם ירגיש מובן על ידי זולת כלשהו שהוא המטפל, זה חלק מהטיפול. אבל אנחנו רצינו לדבר על טיפול זוגי.
כן.
אז בואי נתקדם.
אוקיי. טיפול זוגי. זוגות מגיעים אלינו במצבי משבר, תקופה קצרה או לפעמים עשרות שנים, כאשר הבעיה שלהם היא שהם לא מצליחים לספק אחד לשני את צרכי הנראות והאידיאליזציה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, לפעמים כל אחד מבין הזוג לא לגמרי מודע לצרכים שלו, אבל הוא דורש את זה מבין הזוג. ואז בן הזוג מרגיש שמנצלים אותו, שדורשים ממנו יותר מדי, הוא מסרב לספק את הצורך. עכשיו, הבעיה המרכזית בזוגות זה חוסר יכולת לספק אחד לשני את הצרכים.
אוקיי.
ולכן, אחת המטרות של הטיפול הזוגי היא הגברת האמפתיה בין בני הזוג.
הבנתי אותך. את אומרת שכל אחד מבני הזוג יבין יותר את בן זוגו. זה מה שאת אומרת?
ואת עצמו, ואת עצמו.
יבין יותר את הצרכים של עצמו, וכל אחד מהם יבין יותר את הצרכים של בן זוגו.
כן.
אוקיי, אבל זה בסדר, אבל אני שואלת אותך, איך, כלומר, עד עכשיו אני הבנתי את הקונספט, את החשיבות שהמטפל יהיה אמפתי לשני בני הזוג.
את זה עוד לא אמרתי. שהמפתח...
את כתבת מאמר על זה, אז כן, אני קראתי אותו.
כן, שהמפתח להצלחת הטיפול הזוגי זה שהמטפל יהיה אמפתי לשני בני הזוג במידה שווה. וזה קשה, כי כשאת מקבלת שני אנשים שהם בקונפליקט, וכל אחד חושב שהוא צודק, והמטפל צריך להיות אמפתי לשניהם, זה לא פשוט, אבל בלי זה, זה לא יצליח. אוקיי?
יש לי, כן, אבל, אוקיי, אז כאן, אנחנו הרי שוחחנו על הנושא, אני שואלת את עצמי, באיזו מידה, את כאילו מאדירה, את מאוד מעלה את המושג אמפתיה. אבל מה קורה עם ההרגלים הבסיסיים של בני הזוג שהם מעצבנים או מנצלים או פוגעים באפשרות של בני הזוג להרגיש אהבה?
אז עובדים על זה, ורדה. עובדים. מה, תראי, אחד הכלים שלנו בטיפול הזוגי זה כאשר המטפל מצליח לתרגם בצורה אמפתית כל בן זוג. זאת אומרת, להגיד במילים מה בן הזוג מבקש שהשני לא יכול היה לספק. עכשיו, כשבן הזוג השני שומע התייחסות אמפתית, הוא מתחיל להפנים אותה. זאת אומרת, אפשר לפרש אחרת את בן הזוג שלי. ואז, כאילו, אני, בתור מטפלת, לוקחת את הצרכים שלהם, מפרשת אותם פירוש אמפתי, אומרת להם, תראה, זה מה שהוא מבקש, מה שהרגשת כהתקפה, זאת הייתה בקשה כואבת וסובלת, שנאמרה בצורה של כעס, בוא תראה מה אתה יכול לעשות עם הצורך הבסיסי שלו, וכן הלאה. להביא דוגמה?
את יודעת מה? כן.
אוקיי, אני אביא לך דוגמה שיש בה משהו מצחיק.
טוב.
גם. זוג עם כמה ילדים, עם יחסים פחות או יותר טובים ביניהם, אבל לאבא היו התקפי זעם קשים על הילדים שלו, ואשתו לא יכלה לשאת את זה. זאת הייתה הבעיה המוצגת. הוא היה חוזר מהעבודה, מתפרץ על הילדים, צועק, כועס וכולי. ואשתו הייתה מסתגרת בחדר שלה. אוקיי. בשיחה השנייה, אני פניתי לאישה ואמרתי לה, תגידי, מה יקרה אם אני אגיד לך שכשהוא בהתקף זעם, תבואי ותחבקי אותו? ואז היא אמרה, אני מוכנה לנסות. בשיחה הבאה הם סיפרו שהוא קיבל התקף זעם, היא באה לחבק אותו, שניהם פרצו בצחוק, והתקף הזעם נגמר. אוקיי? למה? כי אני הבנתי באופן אמפתי שהאיש הזה סובל. התקפי הזעם עושים לו לא טוב, רגשי אשמה, תחושת כישלון. וחשבתי שאם היא תחבק אותו, הוא ירגיש מוכל. אבל זה רק היה מן התחלה כזאת. אחר כך באה עבודה לעומק. למה אתה כועס על הילדים שלך? מה הם עושים שמרגיז אותך? ולאט לאט הגענו לזה שהוא מרגיש שזה זלזול, חוסר כבוד, הוא מרגיש שהוא נכשל בתפקיד האבהות שלו, וזה מצטבר או מצטרף לדימוי העצמי הנמוך שלו, וכולי. זאת אומרת, נכנסנו לעומק. עכשיו, מה עם אשתו? מה החלק שלה בעניין? מסתבר שאצלה בבית השוטר הרע, זאת אומרת, היא משאירה את התפקיד של השוטר הרע רק לבעלה, והיא לא. אז היא מספרת שאימא שלה בבית שלה הייתה השוטר הרע, ושהיא נשבעה שהיא לא תעשה את זה לילדים שלה. אז היא משאירה את התפקיד הזה רק לבעל, והיא בצד. עכשיו, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו מתחילים לחשוב איך את יכולה לאזן את המצב? איך את יכולה כן להשתתף? בנוסף, אני עליתי על זה ששניים מהילדים שם סובלים מהפרעת קשב וריכוז, ושלחתי אותם לאבחון, ואכן זה היה נכון. אז הרבה דברים ששני הילדים האלה עשו או לא עשו, שהרגיזו את האבא, לא היו זלזול או חוסר כבוד כלפיו, זה היה התוצאות של הפרעת הקשב והריכוז. אז כאן אני נותנת לך דוגמה של טיפול בכמה רמות. הקשר בין ההורים, היכולת שלה גם להיות שוטר רע לפעמים, העבודה לעומק.
אוקיי.
וזהו.
נתת דוגמה שממש נתנה, יופי, אז אנחנו יכולים כעת בשקט, לרגע, ללכת, לרב סודיה בבלו, עם התלונה שמתחילה של הקלרינט, אני רוצה עוד לשמוע אותה.
בטח.
ועוד מאז, עוד כמה דקות נחזור, ליהודית שם טוב, עובדת סוציאלית קלינית, נדבר על הנושא של טיפול זוגי, על פי תיאוריית העצמי. עוד מעט.
אוקיי.
Thank you.
חזרנו.
כן, אני רוצה לחזור.
רק אני רוצה להגיד, להזכיר כן. למאזינים, שאנחנו משוחחים עם יהודית שם טוב, עובדת סוציאלית קלינית, על טיפול זוגי, על פי תיאוריית, על פי פסיכולוגיית העצמי. אוקיי, יהודית, אני רואה.
אני רציתי לחזור למשהו שאמרת קודם. Too much אמפתיה. כן. ואז זה מעבר את המטפל, והוא לא יכול להגיד למטופל דברים מציאותיים. זה לא נכון, ורדה. עוד פעם אני חוזרת. יש אמפתיה, השאלה מה את עושה עם האמפתיה הזאת, מה את אומרת למטופל. עכשיו, יש בפסיכולוגיית העצמי עוד איזשהו כלל חשוב, שהוא הכלל של קרוב חוויה, לעומת רחוק חוויה. זאת אומרת שהאינטרבנציות של המטפל צריכים להיות קרובי חוויה.
אוקיי, תסבירי.
אני אתן לך דוגמה שלא קרוב חוויה, כדי שתביני. קרוב חוויה זה מה שאני עשיתי עם הבחור הזה, שאמרתי לו, אתה היית תיכוניסט ככה, קצין ככה, בטיול ככה, זה אתה. כל זה יחד זה אתה. זה קרוב חוויה, כי הוא ידע על מה אני מדברת. לא קרוב חוויה, אני מספרת לך ילד בן 8, שהיה בטיפול אצל פסיכולוג בעל שם מהאסכולה הקלייניאנית. טיפול...
אוי ובוי.
לא, פסיכולוג נהדר, אוקיי?
כן, כן.
ויום אחד הילד יוצא מהטיפול ואומר לאמא, אני לאיציק לא חוזר. האמא שואלת למה? כי הוא אומר דברים לא נעימים. מה הוא אמר? מסתבר שהילד שיחק עם פלסטלינה. וניסה לשטח את הפלסטלינה עם מכות אגרוף כזה, טק, 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 טק. והמטפל אמר לו, זה מה שאתה רוצה לעשות לשד של אמא שלך.
אוי ואבוי.
רגע, חכי, אוי ואבוי. תראי, רגע, רגע.
כן, כן.
הרי, תראי, ילד לא יכול להמציא משפט קלייניאני. זה נאמר לו, הוא לא יכול להמציא את זה.
לא, אבל אני אומרת, אוי ואבוי, כן.
אוקיי, עכשיו, מה זה קרוב חוויה? זה מה שבא לך לעשות לאימא שלך כשאתה כועס עליה. את זה הילד יכול להבין. זה שקליין טענה שהתינוק מקנה בשד של אימא, כי לה יש חלף ולא אין, והוא רוצה להרוס את השד, מה זה? את מבינה?
כן, אז את מביאה לי דוגמאות רעות של תיאוריות מיושנות, כמעט על סף המגונות, את מבינה, את מביאה לי את הדוגמות הרעות, השליליות, אבל בואי, אני רוצה להיות הרבה יותר פשוטה איתך. מה שמטריד אותי, קודם כל, אני אשאל אותך את השאלה הזאת. האם אנשים, כדי להיות בזוגיות טובה, הם צריכים להיות אנשים שהבעיות שלהם, הרגשיות, פתורות, שהם בוגרים, שהם שלמים, שהדימוי העצמי שלהם כבר מגובש, האם זה תנאי לזוגיות טובה?
אז זה מאוד מעניין, כי בספרות כתוב שזוגות עם פתולוגיה גבוהה, אבל שמצליחים לספק את הצרכים הילדיים אחד של השני, יכולים להחזיק זוגיות טובה. בעוד שאנשים עם פתולוגיה הרבה פחותה לא מצליחים לפעמים לספק את הצרכים אחד של השני. עכשיו, אם את שואלת אותי אישית, זה מה שכתוב בספרות. אני אישית חושבת שככל שבן אדם יש לו עצמי מגובש יותר, יכולת רבה יותר לאמפתיה, הסיכוי שלו לזוגיות טובה הוא עולה, הוא יותר גבוה.
אוקיי.
אז... וכאן אולי, אולי אני אציין את חמש הטרנספורמציות של הנרקיסיזם.
וואו, איפלת עלינו משהו. חמש הטרנספורמציות של הנרקיסיזם. אפשר לתרגם לעברית פשוטה?
כן, יש נרקיסיזם בעייתי, ויש צורות גבוהות של נרקיסיזם.
אז קודם כל בואי נגדיר את המילה נרקיסיזם, שזה נחשב לסוג של אהבה עצמית חולנית.
לא.
אוקיי, אז תגידי, תגידי לא, לי בדיוק.
זה הסטריאוטיפ של הנרקיסיסט. מה שאת הולכת להגיד זה הסטריאוטיפ. בן אדם נרקיסיסטי הוא בן אדם שעצמי שלא נפגע באופן חוזר ומתמשך על ידי חוסר סיפוק נכון של צרכי הנראות וההדרה שלו. יש עצמי פגיע, חלש.
והוא מנסה לפצות.
והוא מנסה לפצות בכל מיני צורות של הגנות. זה נרקיסיסט. אבל כה הוא דיבר על ההתמרות של הנרקיסיזם.
התמרות?
התמרות, טרנספורמציות.
כן.
שהן צורות גבוהות, שהן חמש.
נשמע.
אמפתיה, יצירתיות, חוש הומור והומור עצמי.
יצירתיות, חוש הומור והומור עצמי. אני חוזרת ככה שנזכור.
כן. קבלת החלופיות.
קבלת החלופיות. כלומר שאנחנו כאן כן. זמניים.
כן. כן.
אוקיי.
והאחרון זה וויזדום, שאני תמיד מתקשה לתרגם. זה סוג של חוכמה עליונה. וויזדום.
אוי, אני מרגישה שזה חסר לי. טוב.
מה חסר לה? וויזדום?
חוכמה עליונה. הדבר הזה, העליון הזה. אז בואי ת...
אוקיי, אז עצמי מגובש הרבה פעמים יכול להגיע לדרגות הגבוהות האלה של נרקיסיזם. את מבינה? אחת התוצאות של טיפול טוב זה שהאדם הופך להיות יותר אמפתי לסביבה האנושית שלו.
אבל אני לא מבינה איך את מכניסה לכאן יצירתיות. יצירתיות זה תכונה, זה יכולת. למה את מונה את זה בתור... אני לא מבינה איך את מביאה את זה. אני גם לא מבינה איך את מבינה לכאן את חוש ההומור, שזה דבר נפלא. אין דבר נפלא ביחסים. דבר נפלא בחוויה האנושית, חוש הומור. אבל איך את מביאה את זה לכאן, למקום הזה?
אני מביאה את זה כדוגמה להתפתחויות גבוהות של נרקיסיזם. אדם שבאמת יודע לצחוק על עצמו, הוא הרבה פחות פגיע. על ידי הזולת. ויצירתיות, תופתעי לדעת, שככל שבן אדם יש לו עצמי יותר מלוכד ומגובש, יכולות יצירתיות שלו יוצאות. יוצאות החוץ. זה לא צריך אומנות. אני לא מדברת על אומנות.
אני מסכימה, אני מבינה.
אני מדברת על יצירתיות בחיי היום-יום.
אוקיי. אבל לא ברור לי... למה דווקא בחרתם או בחרו, למשל, קבלת החלופיות? איך זה נכנס הנה?
תראי, אני מדברת על התמרות שקוט כתב במאמר ב-1960 ומשהו, והוא לא חזר לזה. הוא כתב ועזב את זה. והתמקד בתהליכים של גיבוש העצמי, שזה התהליכים הטיפוליים. אבל ההתמרות האלה נשארו לנו כ... איך נקרא לזה? משהו לחתור אליו.
אוקיי, מטרות.
כן, משהו שאם האדם מתפתח, הוא יכול להגיע להתפתחויות האלה. למה קבלת החלופיות, ורדה? כי אנחנו לפעמים כל כך עסוקים בקיום הקטן שלנו, שאנחנו לא חושבים שאנחנו חלק... ממשהו הרבה יותר גדול, שאנחנו לא נחיה לנצח, שיהיו אחרים, וזה כאילו נותן איזו פרופורציה לחשיבות העצמית הפתולוגית. הפתולוגית. לא חשיבות העצמית האמיתית. עכשיו, את אמרת קודם, נרציסט זה בן אדם עם אהבה עצמית. לא.
בעייתית.
בעייתית. מישהו שבאמת אוהב את עצמו, הוא לא נרציסט. שבאמת אוהב את עצמו.
אוקיי, אנחנו כאן נכנסנו באמת למושגים אחרים.
אוקיי.
אבל בואי נחזור לטיפול הזוגי. בואי נחזור לזוג. קודם כל, הרי בא אלייך זוג, ואת למשל רואה, את רואה, ואני שואלת אותך, שאחד מהם לא כל כך מעריך את רעהו, שאין הערכה הדדית, או שאחד רואה את עצמו יותר אינטליגנטי, או יותר מודע, יותר מפותח, יותר תקשורתי, והשני פחות. איך זה, איך את כמטפלת זוגית עוזרת לפתור את הבעיה?
אוקיי.
שאני אגב נתקלתי בה כמובן אצל זוגות, והאמת זה יאש אותי. כלומר, אני הרגשתי שאני לא יודעת מה לעשות עם זה, עם מצב כזה של פערים בין בני זוג, כדוגמה.
אני מבינה, אני מבינה. תראי, מה שאני אומרת, זה שאני קודם כל אנסה להבין כל אחד מהם באופן אמפתי, ואני אנסה להבין את הכאב ואת הסבל של כל אחד מהם, כולל המפותח יותר וגם המפותחת פחות. אני, הנה, כבר עשיתי ממנה אישה, את רואה?
ואני, את רואה, אני כשנתתי את הדוגמה, אני כשנתתי לך את הדוגמה, אני ראיתי לנגד עיניי את המפותחת יותר ואת הגבר המפותח פחות.
אוקיי.
אבל זאת הדוגמה שאני רואה לנגד עיניי.
אני מבינה.
שהגבר הוא יותר שתקן, הוא יותר משעמם, עולמו הפנימי יותר מסוגר, אין לו צורך, הוא חי את היום יום, אין לו צורך לדבר, אין לו צורך לתקשר, והיא סוערת ומודעת, ובן הזוג לא מספק אותה, ובגלל זה גם יורד לה הצורך המיני כלפיו, והיא לא רוצה לשכב איתו, הוא משעמם אותה, והיא לא רואה בו פרטנר, והם הולכים לייעוץ זוגי, כי היא משתגעת.
אוקיי. Okay.
אני כבר כמעט סידרתי לה מאהב בראש שלי.
טוב, תראי.
יודעת, אני חייבת להכביד עלייך, כי הזוגות לי. שבאים אלינו, הם באמת, אני רואה את הבעיות שלהם, את באה עם אמפתיה, ואני כאילו רואה את היכולות המוגבלות של בני הזוג, את הפערים.
אז זהו. כן. כאן אני אבדוק את כל אחד מהם. למה לאינטליגנטית או מפותחת יותר יש לה צורך להחצין את זה שהיא מפותחת יותר? למה בן הזוג הפחות משותק? מה משתק אותו? למה?
האם זאת לא, הנה כאן.
לא, רגע, 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 רגע. ואז נגיד, אני יכולה לגלות שהאימא של הבחור הזה, זכרה לברכה, נבעה לו עתיד זוהר. והוא לא יכול היה לעמוד בציפיות האלה, והוא הלך לקצה השני. לשתוק, לא לדבר, לא להתעניין.
להיות לא אפור.
אפור. וזה בגלל הכובד של הציפיות הקשות של אמו.
נניח, אז מה?
אז אני מתחילה לדבר איתו על אולי לשחרר את עצמו מהציפיות האלה ולחפש את האמת של העצמי שלו.
אבל אני, אבל כאן, הנה, יהודית.
תראי, את אומרת, אם הוא מוגבל, תקשיבי. אם הוא מוגבל שכלית, אז
לא,
אני לא יודעת.
לא, לא, לא. אני דווקא תמיד חושבת, אני רואה לנגד עיניי, את איש ההייטק האינטליגנטי, את המהנדס עם היכולות השכליות הגדולות, אבל עם צורכי תקשורת נמוכים. ואת אומרת, אני אכנס להיסטוריה שלו, אני אתן לו אמפתיה, ואני אומרת, רגע, אני פוגשת כאן אנשים עם הרגלי חיים שהם כבר חלק מעצמיותם.
חכי, יכול להיות. עכשיו, בואי ניקח את איש ההייטק הזה עם יכולת תקשורת נמוכה. עכשיו, יש אנשים שבגלל חוויות עבר לא מצליחים לתת אמון בזולת. וההגנה שלהם היא להיות, בואי נקרא לזה באופן קיצוני, סכיזואידים. אני לא מדבר, לא יכולים לפגוע בי.
Mm-hmm.
אני עושה את העבודה שלי, אני חוזר הביתה, אני רואה טלוויזיה, אני הולך לישון. זאת הגנה של עצמי פגיע, שלא רוצה להיפגע יותר, ועושה מינימליזציה של הקשר שלו עם בני אדם.
נכון.
זאת כולל, יכולה להיות
כולל אפשרות. כולל עם אשתו, נכון.
כולל עם אשתו.
כן.
וכשאשתו ממלא אותו בדברים שהיא רוצה לספר לו ולהגיד לו, הוא מרגיש מותקף.
הוא מרגיש מוצף.
מוצף.
כן, כאילו מה...
אז זה... בזוג כזה אני כן רואה פוטנציאל של היפתחות שלו, ושל התאמה שלה כמה ואיך היא מדברת איתו, כדי לא להציף אותו. אבל תקשיבי, יכול להיות שיש זוגות ש... אין ברירה, והטיפול לא יעזור. אני לא יודעת.
אוקיי.
אבל הדוגמאות שאת מביאה לי, אני עוד הייתי מנסה, תראי, כל זמן ששני בני הזוג רוצים לבוא לטיפול, אני עובדת איתם.
הנה, זה ההבדל אולי בין גישותינו. את מרגישה שאם הם מסכימים לבוא, אז הנה את תעבדי, ואילו אני אראה את הפער, אני בתוכי רואה שהקיבוע, אבל הנה בסדר, נתתי דוגמה שהיא אולי לא ניתנת לטיפול, אני אתן לך עוד דוגמה, את יודעת? אני אתן לך
לא,
עוד דוגמה.
לא, את יוצאת מהנחה שהאדם הזה הקבוי, זאת האישיות שלו וכבר אין אפשרות לשנות.
נכון.
ואני... הגישה שלי היא יותר אופטימית, כי אנחנו טוענים שעצמי יכול לגדול לאורך כל החיים.
אני מוכנה לספר לך דווקא דוגמה נהדרת, שאותו אדם קבוי, אם הוא באיום שהיא תעזוב אותו, כשהוא מרגיש שהיא הולכת לעזוב אותו, הוא נדלק, פתאום הוא מתקשר, פתאום הוא יכול, אם הוא למשל הוא נעזב, והוא מחזר, אז פתאום הכל אצלו מתעורר, הם חוזרים לזוגיות, הם חוזרים להרגל המשותף, הוא הולך ונכבה בחזרה.
כי ההרגל המשותף לא טופל.
אוקיי.
הוא לא טופל, אבל יש שם פוטנציאל. אם כן. הייתה עבודה על הזוגיות לפני שהיא עוזבת אותו, אולי אפשר היה להגיע?
כן. אנחנו כאן בעצם, יהודית, יש לי הרגשה שאנחנו, יש לנו כאן אולי פילוסופיות אישיות מתנגדות, נוגדות. אצלך אני רואה אופטימיות טיפולית. את מרגישה שניתן להמשיך ולטפל. ואילו אני רואה, במקרים רבים, אני רואה מבני אישיות שהם, זה כבר הם. הייתי נותנת לך את הדוגמה הנוספת של האדם האחראי ומולו בן זוגו העצל המשתמט מאחריות.
גם על זה אני, גם על זה, בזה הייתי יכולה לטפל, אבל אני רוצה להתייחס למה שאמרת, הנקודות הפילוסופיות. תראי, פסיכולוגיית העצמי מתבססת על שתי אקסיומות פילוסופיות. וזה שהאדם טוב מנעוריו, והאדם הוא יצור חברתי. הפסיכואנליזה הקלאסית של פרויד ומעלה מתבססת על שתי אקסיומות הפוכות. אדם לאדם זאב, האדם הוא יצור אינדיבידואלי, לאדם יש דחפים שלכל אורך חייו הוא יצטרך, זאת אומרת, האדם רע מנעוריו, כי יש לו דחפים אסורים שהוא יצטרך להשתלט עליהם. אז כשאת מדברת על בסיס פילוסופי, את יכולה לראות את ההבדל.
לא, אז אני לא מקבלת את האקסיומות של הפסיכואנליזה, את רואה? אני גם לא מקבלת את האקסיומות שלך. כלומר, אני מרגישה שאנחנו חיים במין עולם כל כך מגוון וכל כך שונה, ובאמת גם הגנטיקה האנושית וגם ההתפתחות יוצרות אנשים עם מבני אישיות, אנשים יש להם צורך ליצור זוגיות, להתחתן, לבנות משפחה, אבל כל כך במקרים לעתים קרובות, הם בוחרים לא באדם שיספק את הצרכים האלה שלהם. הבחירה שלהם היא לא באדם הנכון. ואז הם ילכו לטיפול, ועם כל האמפתיה, יהיה קשה.
אז אני לא כל כך מסכימה איתך.
וואלה.
כי כבר הנושא של בחירת בן זוג,
כן.
הוא נושא שאפשר לעבוד עליו. איזה בני זוג את בוחרת? למה? את בוחרת מישהו שישלים אותך? את בוחרת מישהו שיהיה כמוך? את בוחרת מישהו שיהיה מתחתייך?
בחרתי,
לא במודע,
אבל
לא
כבר
במודע.
בחרתי בו.
לא, לא,
במודע.
לא, לא. זה נושא, תראי, בואי, אני מבינה שנשאר לנו מעט מאוד זמן.
כן,
אני אנחנו... רוצה להגיד לך משהו מצחיק. אני עובדת לפי הגישה של איינס קוט, האסכולה של איינס קוט. את עובדת לפי האסכולה של ורדה רזיאל ג'קון.
את יודעת
לא
מה?
פרויד, לא קוט, לא קליין, ורדה.
את יודעת מה? את צודקת, את אמרת משהו מאוד נכון. כלומר, ניסיון חיי, אני באמת עובדת, קראתי את כל התיאוריות, לא הצלחתי להפנים אף תיאוריה, קיבצתי את כל מה שהוא ניסיון חיי המאוד מאוד מאוד מגוון, ועל פיו המסקנות, שזה מאוד אקלקטי.
אוקיי.
בניגוד לך שאת חיה, את יוצאת מתוך נקודה חיובית, אמפתית, ואנחנו נעבוד כל עוד האנשים ירצו, כל עוד הם יבואו בערך. אז אנחנו כאן באמת נחלקות, אבל המאזינים יכלו בכל זאת לקבל איזה נקודת מבט על חשיבות האמפתיה.
כן.
אבל עם זה אולי אנחנו יכולות להיפרד,
כן,
מהמאזינים. גם
לא,
אני
מקווה,
יכולה להיות יותר אמפתית.
אני מקווה שהצלחתי להעביר כמה מהמושגים, יותר מהמושגים, את הרעיונות הערכיים והמוסריים שיש במושגים התיאורטיים האלה. מה אמרת, שאת יכולה להיות יותר אמפתית? בבקשה.
אמרתי תמיד אפשר להשתדל. כן, אז יופי. אני חושבת שבזה אנחנו יכולות ללכת הביתה, להגיד שעשינו את שלנו, יהודית, שם טוב, ותודה שבאת. ולימדת אותנו
זמן.
משהו. נהדר.
תודה רבה.
תודה, כמובן, כמובן למלי, תודה לתומר, תודה לירון, תודה מלי, את היית איתנו כל הזמן, תודה. זה מאוד חשוב. אז, ותודה כמובן למאזינים, אנחנו נהיה כאן, נהיה בשבוע הבא, עם נושא אחר, עם אורח אחר. ביי.